ואחר כך אנחנו נעשה השוואה בין תיאור המשיכה של שאול ומה שקדם ומה שבא לאחר מכן עם משיכתו של דוד. אז אנא מכם, פרק ט' עד פרק י' פסוק, בואו נאמר המחצית הראשונה של י' אפילו אתם רשאים לרשום לעצמכם בנקודות כדי שתוכלו לענות אחר כך על השאלה מה ההבדל בין שני המקומות או מה ההבדלים בין שני המקומות. ולפי סדר התנ״ך, לפי סדר הסיפור בפרקים ת' ו-י' אנחנו רוצים לרשום את כל ההבדלים. אז מה ההבדל הראשון? כן? אתה התקדמת, די התקדמת, יותר מוקדם, כן?
פה שמואל הלכת את המקדש אחרת.
זה גם מדי קדימה, נגיע לזה, נגיע לזה. רבותיי, אני לא רשמתי כאן את ההבדלים בין האירועים בלבד, אלא גם את ההבדלים בין הסיפור לסיפור. ואני מבקש לשים לב. הטכניקה שהתנ"ך משתמש בה בסיפור כדי לתאר את זה, לבין, זה הטכניקה שהוא משתמש בה. וזה מתחיל כבר בפרק ט' פסוק א', משם זה מתחיל, כן. בהתחלה ישר את שמו של שאול, ואילו אצלנו יפה. אז זה דבר ראשון. בשאול יש, בואו נסמן כאן טוב, בפרק ט' מצד, זה השם המקצועי שאנחנו משתמשים בו, מתופעה שחוזרת הרבה בסיפור נקראי, כאשר בראש הסיפור מציגים לפנינו את הדמויות שהסיפור יטפל בהן, יתאר אותן, מוסרים עליהם את הפרטים החשובים לדעת אותם. מי הוא, מה הוא, מי אביו, איפה הוא גר, תעודת זהות, וכן עוד כמה פרטים שהם מאוד נחוצים להכיר את הדמות המרכזית. בפרק ט' מצג, מצג שבו מוצג, אנחנו חוזרים על אותו דבר, ואין כן בדוד. כלומר, גם בפרק בזיין יש איזו הצהרה שעומדת להיכנס דמות חדשה לסיפור. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, מלא קרנך שמן ולחש לחכה לישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. אבל אנחנו לא יודעים מי. אם היה דמיון בין הסיפורים, אז היה כתוב ככה, ודוד בן ישי בית הלחמי היה צעיר כזה וכזה, אדמונים יפה עיניי וכדומה וכדומה, ואז היו קוראים על הצו לשמואל ללכת לישי בית הלחמי ולמשוח מלך, והיינו מיד מקשרים ויודעים על מי מדובר. אבל לא כן הדברים. התנ"ך שומר את הקלפים בפרק ט"ז לעצמו, מספר לנו על הצו האלוקי, ואיננו מציג לנו לפני כן את דמותו של דוד ולא את שמו כמובן. שמו אגב לא נמסר עד מתי? כפי שראינו בפעם הקודמת, עד אחרי המשיכה לא נזכר בכלל שמו. ולעומת זאת שאול, לא רק ששמו נזכר מראש, אלא שהוא גם מתואר. כלומר בעצם התיאור של דוד והשם של דוד מפוצלים בפרק ט"ז לשני מקומות. אצל שאול זה ניתן לנו ישר במצג. ושאול, איך כתוב שם? ויהי איש מבנימין ושמו קיש וכולי, ולא היה בן ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מדור מכולם. ונתנו לנו אפילו תמונת פסוקות שלו, לא רק שמו ושם אביו ושם עירו, אלא אפילו תיאור מראהו. ב. כן. לפי סדר, מי שיש לו יותר מדי מאוחר, אז שימתין. אני רוצה עכשיו את, 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 את מה שבא בפרק, כן.
ראות בו נמצא כמקום שמו במעלה מכל העם, במקום ישראל תורתו, ומה דוד את העם הקטן.
טוב, זה לא הבדלים בין, בין שני הסיפורים, אלה העובדות. דוד היה ילד קטן, ושאול היה גם כן בחור וטוב, הוא לא היה, הוא היה בחור גבוה. דיברנו בזמנו כשהבאנו את הפרק הזה, שהתכונה המאפיינת את שאול פה היא תכונה פיזית, גובה, שחקן כדורסל. חז"ל כך פירשו את הביטוי, אין איש מבני ישראל טוב ממנו, במה? משכמו ומעלה הגבוה מכולם. זה לא, בסדר, אז תמיד אפשר להגיד שאין ג'ינג'י יותר חזק ממנו בכל ישראל. זה לא עקרוני. כן. רגע, רגע, היה כאן קודם מישהו, ש... כן. זה שאתה, אתה בסוף. זה עוד מעט נגיע לזה, זה נכון, אבל עוד מעט. יש לפנינו עוד את זה, כן, שנוגע לסיפור האתונות. כן. אז מה באמת קשר מעשה אתונות אצל שאול? מה מספרים את זה? שמה מספרים את מעשה אתונות? קודם כל, בביצורת מעשה אתונות אנחנו מבינים כיצד הקדוש ברוך הוא גלגל את העניינים ששאול יגיע אל שמואל. זה נכון. אבל מי שהיה כאן בשיעורים זוכר בוודאי שבמעשה אתונות אנחנו למדנו הרבה מאוד על תכונותיו של שאול. מה שלא יכולנו ללמוד מהמצג, כי המצג הציג רק את הצדדים החיצוניים של שאול, את גובו, את יופיו, את תגובו, אבל שום תכונה פנימית, יש בזה מחלוקת המפרשים, אז אמרנו. אבל קשה לנו להוציא מהמצג תכונות פנימיות, בא מעשה האתונות ומגלה לנו מה? מה מגלה לנו? איזה תכונות חיוביות הוא מגלה לנו? בעיקר, תכונה, נסתפק באחת. דבקות במשימה. דווקא נערו אני חושב דבק במשימה יותר, כי מי שמציע להפסיק את החיפושים זה שאול, ונערו הוא זה שאומר לו לא, כדאי לנצל עוד לעלות לשמואל. זה לא נכון. עיבוד אב ואם, תכונה חשובה, אבל עניותו, עניותו, נכון, מעשה האתונות מגלה ענווה, ענוותו של שאול, לא רע. לא רק, עוד כמה תכונות, אנחנו לא ניכנס ביחד שלו עם נערו, כמה דברים יפים מתגלים במעשה אתונות, אבל בעיקר ענוותו, ואין לנו מקבילה לדוד. כלומר, דוד נכנס לתנ"ך, מי שאנחנו יכולים להגיד עליו שום דבר בעצם. מה אתה יכול להגיד עליו? מי רוצה להגיד עליו משהו טוב, דוד?
זה
שהיה רואה,
זה
שהיה רואה, בסדר, זה לא...
כל הסיפור שגם את
הרגע הזה
הוא
לא מוציא יותר מוכר, אבל אנחנו מדברים על פרק ז' עכשיו, אנחנו יכולים להגיד על דוד המון דברים. דוד מסיים את חייו בספר מלכים א', אנחנו יכולים להגיד על דוד את כל מה שמסופר עליו עד מלכים א', פרק א'. אבל זה לא העניין, הוא נכנס פה לתנ"ך בלי שאנחנו יכולים להגיד עליו שום דבר, וזה עניין חשוב מאוד, התנ"ך דואג להכניס את שאול כדי שאנחנו כבר נכיר אותו בצורה כזאת שנדע שהבחירה האלוקית מוצדקת, היא חלה על האדם המתאים. אנחנו כמעט היינו, כמעט, או לא כמעט, סיפור האתונות יוצר אצלנו אמפתיה. איפה זה צריך להרחיב? על שאול אנחנו יכולים ללמוד גם אחרי מעשה האתונות. כי גם אחרי מעשה האתונות, כשהוא נפגש עם שמואל, כששמואל אומר לו, למי כל חמדת ישראל אם לא לך ולבית אביך, ואומר, מה מונה, איך הוא מגיב על כך? שוב, בענווה, כן? ואחר כך, בקיצור, אנחנו יכולים להגיד עליו כמה וכמה דברים במהלך הסיפור בפרקים ט' י' לציין כמה תכונות של שאול. אין הדבר כן ביחס לדוד, לא לפני המשיכה, וגם לא בשעת המשיכה, וגם לא אחרי המשיכה. כלום, לא נאמר לדוד שום דבר. הלאה. סעיף 3, תודה רבה. סעיף 3. עכשיו אני אחזור על מה שנאמר פה כבר על ידי רבים. שאול מובא בהשגחת השם כמובן אל שמואל, ואילו שמואל מצטווה להגיע לדוד. הדבר הזה הוא חשוב מאוד, זה נקודה מאוד מאוד פרובלמטית, שפה הקדוש ברוך הוא מודיע אל שמואל, יושב בבית, אני מביא אליך את המועמד למלך, ופה הוא אומר לו, קום, מלא קרנך שמן ולך אל, אל, אל בית לחם, כי ראיתי אלישי בית רחמי, כי ראיתי בזונב יבוא. ועוד יש בעיות, איך אלך בשנה שעוד לא ארגני? אפשר היה לפתור את הבעיות בנקל ולהגיד, אתה יודע מה? טענה טובה, הרי הקדוש ברוך הוא מאשר את הטענה הזאת, נכון או לא נכון? מאשר. ואז תשב בבית, אני אביא לך כבר את המלך אליך. לא, הקדוש ברוך הוא עומד על שלו, אתה תלך לבית לחם. ואם יש בעיות ביטחוניות, אז עגלת בקר תיקח בידך ואמרת לזבוח להשם בעתיד. סעיף 4, כן. מה ההבדל הנוסף?
הגילוי המוקדם.
טוב, בסדר, נכון? תסבירי את עצמך.
אצל שאול, השם גלה את אוזן שמואל.
כן, השם גלה לשמואל, אוזן שמואל מראש. מה מראש הוא אמר לו? מחר, תשימו לב, פעמיים, הקדוש ברוך הוא דואג לידע את שמואל, מי עומד להגיע אליו? פעם אחת יום לפני כן, איזה פסוק זה? תת פסוק. תת או יוד? איפה אתם?
תת וו.
והשם גלה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול אמר, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין וכולי. ובפסוק זין שמואל ראה את שאול וכשלעצמו בראייה הזאת לכאורה עוד אין כלום, אז השם דואג לומר לו מיד, השם ענה הוא, הנה האיש אשר אמרתי לך אתמול, זה יעצור בעמי. הקדוש ברוך הוא דואג לידע את שאול מראש ובשעת מעשה, פעמיים ביחס לנבחר, לגלות לו את הנבחר, אז ואצל דוד, כאן אולי הנקודה הכי זועקת לשמיים כמובן, ואצל דוד. הוא אומר לו מראש, ראיתי בבניו עם מלך, הוא לא אומר לו מי. טוב, זה עדיין, מבחינה זאת זה עדיין דומה קצת לשאול, הוא אומר לך, מחר אשלח אליך, אז בוא אומר, תגיע, אז אני אגיד לך שמי. אבל כשהוא מגיע, אז השם מחכה שהוא ייכשל באליעב, מברך את נשמה, אחר כך ומי השלישי? מי?
אבינדב.
שמע, כל שבעת הבנים, והמצב מביך עד לידי אי נעימות גדולה מאוד, ושמואל חסר אונים פונה לישי ואומר, אולי יש עוד מישהו? וכשהעוד מישהו הזה בא, אז רק השם טורח להגיד לו, זהו זה. קום משחרו, כי זהו. זה לכאורה דומה לשאול, גם אצל שאול. השם אמר לו, מחר אני אביא לך אותו, וכשהאיש בא הוא אמר, זהו. אבל ההבדל הגדול הוא שאין לך שום תחושה של אי נעימות, שאפשר להפך, הקדוש ברוך הוא כאילו מרפד את המפגש של שמואל ושל שאול בהודעות מוקדמות, בזיהוי בשעת מעשה, ואין שם שנייה אחת של אי נעימות. ואילו פה הקדוש ברוך הוא יוצר איזה וקום, איזה חלל ריק בין ההודעה הראשונה לבין ההודעה האחרונה, ובחלל הריק הזה הוא נותן לשמואל להיקשר כמה וכמה פעמים. אז איך נסכם את כל מה שאמרנו? לצורך הקיצור. כן, בבקשה. זה יכול להיות משהו. יש קשר בין הדברים, הקשר הוא לדעתי לא רק בין זה לזה, אלא בין זה לזה 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 לכולם. הכל נובע מאותו יסוד. מה הסיפור הבא?
הרב, לפני סוף שאלה,
ששאול לא מודע כנגיד ודוד
מה שאול?
הקדוש מדבר עליו כנגיד ודוד כמלך
זה נכון, זה בעיה מעניינת מה שאתה מעלה לא רוצה להיכנס, אנחנו צריכים לברר את זה שורשים עצור וגם את השאול, נגוד ומלוך לברר האם יש ביניהם מבדל או אין ביניהם מבדל זו שאלה שדורשת בדיקה אבל אתה צודק, יש... כן, הלאה, אני שואל על הבדלים בין הסיפור זה לא... המונחים הם מעניינים אבל צריך לבדוק אותם כן, מה עוד? כן? מה? זה נכון. כן. זה נכון. בוא נכתוב את זה. שאול מביע התנגדות, הסתייגות, התנגדות זה מילה חריפה מדי. מהרגע הראשון, לאורך כל הזמן, הוא מביע הסתייגות, קושי לקבל את הדברים, ואילו דוד, טוב, נו, מה דוד? מה? שותק. אנחנו לא יודעים אם הוא קיבל או לא קיבל, זה לא ברור. דוד בוצל בסיפור אותו של חיים, מופיע, נעלם, משכו אותו, אין, אתה יכול להגיד עליו שום דבר.
כמו שלא קצת שום דבר,
מה ששמואל אמר לדוד. לזה אני מחכה עכשיו. כמו שלא כתוב שום דבר, מה?
אז כל הסיפור, מה שקורה מאז דוד מגיע, שמוסים אותו, לא מדברים על זה.
מי לא מדבר?
הסיפור.
איזה הסיפור? שמואל. ההבדל הזה בולט באופן בלתי רגיל. שמואל מדבר עם שאול כמה פעמים לפני המשיכה, מה הוא אומר לו בשעת המשיכה ומה הוא אומר לו אחרי המשיכה. בואו נבדוק. פעם ראשונה הוא מדבר איתו, איפה? כשנפגשים בשער העיר. כשנפגשים בשער העיר, שאול שואל איזה בית הרועה? הוא אומר לו, אנוכי הרועה, עלה לפני הבמה. פעם שנייה, הם לא מדברים, אבל שאול מושב, שמואל מושיב את שאול בראש הקרואים בסעודת הזבח שם. פעם שלישית, הם מדברים בלילה על הגג בפסוק כ"ה, וירדו מהבמה העיר וידבר עם שאול על הגג. ופעם רביעית, בבוקר, לפנות בוקר, כשהם קמים בשחר, והוא משלח אותו לדרכו. כל זה לפני המשיכה. אז הוא מושך אותו, בשעת המשיכה אומר, עמוד והשמיעך את דבר אלוהים, ואנחנו בתחילת יהוד, ויקח שמואל טפח השם אלוהים צוק על ראשו וישקהו, ויאמר, הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. ואז הוא נותן לו את האותות, לקראת מה שיקרה לו בדרכו חזרה. כלומר, כלומר, משיכתו מוקפת בשיחות עם שמואל הנביא, לפני ואחרי, ואילו משיכת דוד נעשית בשקיקה גמורה. שוב, לפני ואחרי, אין שום מילה של דו שיח. בין שמואל לדוד, לפני המשיכה, בשעת המשיכה ואחריה. כלום, שתיקה גמורה. במסגרת זו עלינו להדגיש נקודה חשובה במיוחד, ששמואל מחריב באוזני שאול שהמעשה שהוא עושה הוא נעשה בדבר השם, פעמיים, פעם לפני המשיכה, פסוק האחרון בפרק ט', עמוד והשמיעך את דבר אלוהים, ופעם שנייה, אחרי המשיכה, ויצוק על ראשו וישקר ויאמר הלא כי משכחה השם על נחלתו לנגיד אצל דוד אין את כל הדברים האלו לא הכרזה, יש שתיקה כמובן אבל השתיקה הזאת מבליטה במיוחד את החיסרון שהדבר נעשה בפקודה אלוקית בדבר השם יכול להיות, אבל אנחנו שואלים מה הדלים בין סיפור ומשיכה הסיפור דואג לתת לנו אווירה של שתיקה אתם יודעים מה, אני כמעט לא יכול להאמין שהיו דיבורים כי הרי הדיבורים האלה הם מאוד חשובים מה נאמר ברגע החגיגי הזה? למה לשאול נותנים כאן כל כך הרבה ביטוי למה שאמר שמואל לשאול ופה נותנים לשמואל לשתוק? אין זאת, אלא כי זה מה שהיה במציאות שמואל שתק, לא אמר דבר והדבר האחרון שהייתי רוצה לציין זה... מה? האותות עוד לפני האותות הנשיקה. זה לא דיבורים. זה לא דבר שאנחנו יכולים לעבור. הנשיקה לא מצטובה עליה שמואל, אני רוצה לומר. כשאומר לו, עמוד בשמיך דבר אלוהים, אז דבר אלוהים זה דבר אלוהים. אלוהים דיבר ושמואל משמיע את דברו של אלוהים. אבל לא מסתבר שהקדוש ברוך הוא ציווה על שמואל לתת נשיקה לשאול. אז למה הוא נתן לו נשיקה? ואיזה סוג של נשיקה זאת בכלל? חז"ל דיברו על כך שיש כאן בתנ"ך גם הסוג של נשיקות. יש נשיקה של אהבה, שכן אם נשיקות פיהו, כי תביאו לו דרך המיעי. והנשיקה הזאת, חז"ל אפיינו אותה כנשיקה של גדולה. כלומר, אדם שעולה לגדולה, מקבל נשיקה מהסמכות הגבוהה יותר, כן? נשיקה של גדולה, נשיקה של, של, של מלך, שמלך שזוכה להימשך למלוכה, זוכה לנשיקה. אני מניח שכוונה פה לנשיקות, לנשיקה המזרחית. אני מבין מה נוכל לנשיקה המזרחית. כי הרבה ממנהגי הערבים הם משקפים מנהגים קדומים שהיו גם נוהגים אצל אבותינו. אני יכול לתת לכם פה רשימה של כמה מנהגים כאלה שמנהגים אצל הערבים, אצל בני עדות המזרח שלנו גם, כי גם איננו שום הערבים, אבל למעשה זאת מסורת כנראה עתיקת יומין. אוקיי, לא חשוב איזה סוג של נשיקה זאת הייתה. מה שחשוב שהייתה נשיקה זאת שמואל לא נצטווה לנשק. הוא הרגיש מתוך דחף פנימי צורך לתת את הנשיקה הזאת לשאול. בתדמית אין נשיקה, אין שיחה, אין דיבורים, אין כלום, אין מעשים בלבד. ואולי נציין את שמונה, זה האותות. האותות שניתנו לשאול, אין אצל דוד אותות. זה קשור, מה זה חמש? שאול מביע התנגדות, אז זה נובע מחמש. אני לא אמרתי שאין קשר בין הדברים, יש קשר. האותות לשאול, אבל אולי אנחנו נציין עם האותות הבדל שנראה הפוך. כלומר, האותות שניתנו לשאול, לאן הם חותרים? מה עשית? וצלחה עליך רוח אלוהים. זה עשית. וכך באמת קורה. כשהוא מגיע לגבעת שאול, הוא מצטרף לנביאים וצלחת עליו רוח השם, וכולם אומרים, אגב שאול בנביאים, אצל דוד, מיד, לא צריך אותו, רק משך אותו שמואל, מיד וצלח עליו רוח השם מהיום ההוא ומעלה. לא היה צריך לחכות עוד יום יומיים עד שהוא מגיע הביתה, מיד צלחה עליו רוח השם. אז זה ניגוד אחר, כן? האותות לשאול ולא לדוד. מצד שני, צליחת רוח השם מיד על דוד ולא על שאול. זה הצד השני של המטבע של האותות כנראה. טוב, כל ההבדלים הללו, רבותיי, הם לא מקרים, לא מקרים. כולם מצטרפים, אפשר לקשור כאן אחד לשתיים, שתיים, שתיים, אפשר לעשות כאן קשר פנימי, וחלק מההבדלים נובעים זה מזה, זה ודאי נכון. אבל מה המכנה המשותף של כל מה שאנחנו רואים פה אצל שאול בהשוואה למכנה המשותף אצל דוד, זה מחזיר אותנו לנקודה של סוף השיעור הקודם. הסיפור על שאול הוא סיפור חמד, סיפור משובב נפש, סיפור שהאווירה בו היא אווירה לבבית מאוד, חיובית מאוד. סיפור פלאות במידה רבה. אתם זוכרים למה יש מישהו? מי יושב כאן שישב כשלמד את הסיפור הזה? יצביע, שאני יודע על מה אנחנו מדברים. אז איזה סיפור הבאנו כהשוואה או כמשל הסיפור הזה? סינדרלה. זה לא מצחיק. סינדרלה, זה סיפור סינדרלה ממש, במהדורת הלכת כמובן, שינויים גדולים וקטנים, אבל הרעיון הוא רעיון סינדרלה. סיפור נס כזה, סיפור של פלאים, של השגחה אלוקית שמתגלה להפליא, והכל נעים בסיפור הזה, אין בו חריקות, אתה קורא את הסיפור הזה ואתה ממש משובב נפש. והסיפור על דוד הוא סיפור קשה, מלא בטיחות, מלא פרובלמטיות. ורוב הסעיפים שאנחנו ציינו על הלוח הם אלה שיוצרים את ההבדל בין שני הסיפורים. בין סיפור חסר מתיחות אצל שאול, מכיוון שאין מתיחות אז מציגים את הגיבור כפי שראוי להציג אותו בהתחלה, ואחר כך מספרים לנו על התכונות החיוביות שלו כדי שנכיר אותו לא רק חיצונית, אלא נכיר אותו גם פנימית. ואחר כך מביאים את הגיבור אל הנביא בדרך פלאית ביותר, כי אין סיפור סינדרלה אמרנו, ואחרי שהוא מורה על הנביא, הקדוש ברוך הוא מודיע מראש, מחר אני מביא לך אותו, כשהמועמד מגיע, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה תראה אותו, ועד מיד מתפתחת שיחה לבבית בין השניים, וכמו שצריך להיות, אז המועמד למלוכה מתנגד ומביע את ענוותו, את צניעותו הרבה. דו שיח מתמיד בינו לבין הנביא, הנביא מדבר איתו, מעודד אותו, משוחח איתו על הגג חלק גדול מהלילה, בבוקר יוצא איתו יחד לדרך, מלווה אותו ונותן לו נשיקה ואותות לכך שבאמת הוא זה שמיועד להיות
נהיה.
בסדר, אני מדבר, זה נכון, אבל מבחינת היחס האנושי, העובדה הזאת היא, נתינת האותות יוצרת איזה טיפול בשאול, טיפול של הנביא. הנביא דואג לשאול שהוא יאמין שמה שקרה אכן קרה, שהוא באמת המועמד למלוכה, שזה לא סתם דברים באלמה. דיברנו על זה בזמנו, על התפקיד של האותות האלה. אצל דוד כל הדברים האלה אחרת, אצל דוד יש מתח עצום. עכשיו, אנחנו חוזרים לפרק הזה, אנחנו עוד מעט נגיע חזרה לדברים האלה ונשאל ממה הם נובעים. אנחנו מגיעים לפרק הזה אל שאלה חמורה ביותר. ותכף נראה איך השאלה הזאת מתקשרת לטבלת ההבדלים בין שני הסיפורים. טענתו של שמואל, איך אלך בשמה שאול והרגני, תזיין פסוק ב', מעוררת תמיהה רבה אצל המפרשים. מה התמיהה? כן.
מה אתה אומר?
כן. מה ש... שמה? לא מערער על דברי השם, הוא רק שואל איך הילך בשנה של עוזר הגני.
חדש השם מתנגד.
טוב, זה באמת, אם השם הוא לא היה אומר את זה, אז הוא לא היה אומר את זה לתקר. אתה רואה שבגלל שהוא טען את הטענה, קדוש ברוך הוא דאג לו. באמת מה היה קורה אם הוא לא היה אומר את זה לתקר? או, אז זה כבר משהו אחר. שואל המעל, במעט לפי שכל הפרשנים שואלים את זה, איך התיירא שמואל ללכת ולא בטח בה השם כי יצילהו? ושלוחי מצווה אינם נזוקים. מעניין שמעתי לשאול את השאלה, שלוחי מצווה אינם נזוקים. מדוע? מי שמכיר קצת גמרות בגלל שלך, תמה על שאלת המלבי. למה תמוה שאמרתי שלוחי מצווה אינם נזוקים? כי התלמוד לומד מפה, מהמקרה הזה של שמואל, התלמוד לומד בכמה מקומות, מה? ששלוחי מצווה נזוקים במקום זה, זה כשכיחה. זה שכיחה את זה. אבל למדתי עם טוב, הוא יודע כמובן את התלמוד, זה לא שנעלם מעיניו. ממשיך המלבין ושואל, ולמה, או זו שאלת הברבנל הפעם, ולמה לא השיב לו השם על הטענה איך לך בשמה שאול והרגני, אל תירא, כי אהיה עמך, כמו שאמר השם לירמיהו. ושאלה אחרונה שחזרנו אל המלבין, וכי לא יכול היה שמואל בעצמו לעשות את התחבולה הזאת? כל הדו-שיח הזה אומר דורשני. ונתחיל באמת מירמיהו. כשהקדוש ברוך הוא שולח נביא, הוא מפקיד לידיו שטר התחייבות, הוא מודיע לו, רבים יתנגדו לך, רבים ינסו להכשיל אותך, אבל אתה תנבא, תמלא תפקידך ללא מורא, ללא חת, ואני אעזור לך ואני אציל אותך. בואו נראה את חלק א' ירמיהו כדי שככה נחוש קצת את הדברים בסגנון המקרא עצמו. אבל זה לא רק אצל ירמיהו, זה אצל יחזקאל פרק א', כלומר אחרי פרק א', פרק ב', זה אצל עמוס, הרבה נביאים. הרבה נביאים נרדפו והקדוש ברוך הוא חיזק את ידם ואמר להם שלא לפחד ולא נראה. אז בואו נראה את זה בלשונו של ירמיהו בנבואת ההקדשה. משה ביחס לפרעה. פסוק זין, מי פסוק זין? ויאמר אדוני אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר צווך תדבק, כי איתך אני להצילך נאום אדוני. ואחר כך הוא אומר לו שוב. איזה פסוק? י"ז. ואתה לאזור מותניך, כל אשר אנוכי אצווך, אל תחת לפניהם, בין אחיתך לפניהם. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת ולפעל כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו לך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום אדוני להצילך. דברים כדורבנות. האם ירמיהו פחד למלא תפקידו במקום שהייתה סכנת מוות? מתי למדת בפעם האחרונה ירמיהו? ובכן ירמיהו מילא את תפקידו גם כאשר התנכלו לו ורצו להרוג אותו. ובאמת הוא עלה לפני משפט ושפטו אותו למוות. כשהוא דיבר על חורבן המקדש, תפסו אותו, העמידו אותו למשפט ורצו להרוג אותו. וכתוצאה מכך הוא נכנס לכלא בית סוהר, הוא ישב שם זמן ארוך. ובמסגרת ישיבתו בבית סוהר גם ניסו לשנות את דעתו וכו', והוא עמד כצוק איתן, אמר את דבריו, גם בבית הסוהר. אז השליחו אותו לתוך בור מלא בטיט, והוא התחיל לשקוע בטיט ולמלא אבן דקושי שמשך אותו בחבלים והציל את חייו, אז ירמיהו היה טובע. מעולם לא שמענו את ירמיהו, כלומר זה לא מדויק, פעם אחת הוא גדל מסתתר לפני יהויקים. אבל באופן כללי ירמיהו לא מפחד למלא את תפקידו הנבואי אל מול סכנה, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו להציל אותו. ואכן הקדוש ברוך הוא מציל אותו בדרכים שונות. והנה כאן הקדוש ברוך הוא מצווה הנביא לבצע את תפקידו הנבואי, והנביא אומר, אני לא יכול, זה מסוכן. איפה עוד מצאנו נביא שמומלץ על נפשו מפני סכנת מוות, במקום לבצע את תפקידו ללא חד? אליהו, איפה אליהו? מה? אליהו שבורח? מפני איזבל, לא מפני אחר. אחרי איזה מעשה? אחרי הריגת נביא הבעל, איזבל אומרת לו, כעת מחר עושים את נפשך את נפש אחד מהם, והוא נמלט על נפשו לאן? לאיזה מדבר? באר שבע. לבאר שבע אשר יהודה. מה הוא חוצה את הממלכות, חוצה את גבול הממלכות, והוא נמלט לבאר שבע, למדברה, לבאר שבע. טוב, מי חמור יותר? השאלה על אליהו או השאלה על שמואל? למה על שמואל? כי אליהו לא פה, הוא פוחד מאיזבל ובורח, אבל הוא לא, בבריחתו הוא לא, זה לא מתנגש עם תפקיד ספציפי שמוטל על כתפיו. ואילו במקרה של שמואל מטילים עליו שליחות נבואית, הוא אומר אני לא יכול, זה מסוכן. והקדוש ברוך הוא יקום להגיד לו את אותם דברים שאומר ירמיהו, איתך אני להצילך, אל תירא ואל תחת. במקום זה הקדוש ברוך הוא נייעץ לו איך להערים עגלת בקר תיקח בידיך, תלה גדול. מה זה אומר? מה אומר את זה התלמוד? במסך חולים, צפחים, יבמות, חוזר דיון, לומדים מהפרשה הזאת דבר מאוד חשוב להלכה, והדבר הזה הוא קשה מאוד כפתרון לבעלתם. מה התלמוד אומר? מה הגמרא אומר? לא גמרא שלך, כן. אמרתי כבר. התלמוד לומד מפה ש... שלוחי מצווה, כלל, הגמרא טוענת, הרי שלוחי מצווה אינם נזוקים, זאת הקושייה בלשון הגמרא, אז איך הוא, הרי מצווים עליו לקיים מצווה רבה, לקיים את דבר השם המפורש. למה הוא מפחד מנזק, הרי שלוחי מצווה אינם נזוקים? מפה לומדת הגמרא, שבמקום זה שכיח את זה קרה שני. הגמרא בצפחים, איפה הוא מדבר אותי, באיזה הקשר מזכירה את זה? יש לו בדיקת חמץ, אני צריך לבדוק בחור עמוק שיש חשש לנזק בבדיקה בעומק רב שיש שם נחשים או דברים כאלה. הוא אומר, אתה מה צריך לחשוב שלא צריך לבדוק שם, לא משלוחי מצווה אינם נזוקים, אתה אדם הולך לבדוק חמץ, מה אתה אומר, מה יש? הוא אומר, לא, לא יוצא גמרא, במקום תשכיח את זה קשה, ולומד את הדין הזה מפה בשמואל. יוצא ששמואל כדין טען, משלוחי מצווה אינם נזוקים, וכהלכה הקדוש ברוך הוא השיב לו, אתה צודק, שכיחה את זה כך, וצריך להתגונן מפני את זה כזה. זה שאתה מקיים מצווה זה לא מגן עליך. האם התשובה הזאת מניחה את דעתכם? מה זה בין זה לבין? ירמיהו אתה מתכוון, יחזקאל וכולי. לא יודע, באמת, לשאול, אולי שם יש משהו מיוחד. כלומר, מה שחזר לבין זה נורמה. הנורמה היא שכשאדם מצטווה לעשות מצווה, הוא צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא, אלא אם כן מדובר בהיזק סביר וצפוי, שמפני זה הוא צריך להתגונן, גם אם הוא שלוח מצווה, אפילו אם הוא נביא השם. האם התשובה, אגב בזוהר, אני אתן לכם אחר כך דברים שכתבתי בעניין הזה, שיעבור סיכום לשיעור, הזוהר שואל את אותה שאלה על, על אליהו הנביא. למה איך זה של יהו? הוא עונה אותה תשובה, כמו תלמוד, כלומר, שלוחי מצווה נעמי זוכי, הוא נעמי, אבל לא במקום ששכיח את זה כאן. אני הבאתי את ההקשר שהגמרא מדברת על זה במסכים, על בדיקת חמץ. אפשר להשוות את המקרים. אני חושב שזה באמת בר השוואה. מה אתה אומר?
אני חושב
שההערכה הזאת זוכה לחותמת הסכמה אלוקית. באמת, יש כאן סכנה אמיתית, שאול עלול להיות מסוכן. על מה אני עושה? זה מה שטעות זה. רגע, אני חוזר לשאלה שלי. האם אתם רואים את ההבדל הגדול בין המקרה של היזק השכיחה, ששלוחי מצווה צריכים להיזהר, בסוד שכיחה היזקה, לבין המקרה שלנו, של אליהו ושל שמואל גם יחד? כן,
לא.
מה? תגיד מה ההבדל? למה? אני ממש לא מבין מה שאתה אומר. למה? אתה חושב בכל עם ישראל שכשעם ישראל מקיים מצוות רק בשביל לציין וי בעולם הבא, אני ממש מבין, זה השמצה? מה? אני לא מבין מה ההבדל הגדול, אולי אני מבין, אבל אתה לא מבין ממך לפחות, מה ההבדל הגדול בין אדם שאני מצטווה כנביא לקיים את המצווה לשמוע בדבר השם ולבצע את התפקיד שמוטל עליו, לבין אדם שמניח תפילין. הנביא חייב לבצע את תפקידו בגלל שהתורה ציוותה עליו לעשות ככה, ואדם שמניח תפילין עושה ככה אחרי שכתוב בתורה להניח תפילין. אני לא רואה את ההבדל הגדול ביניהם. אז זה שיכול להיות אדם שמניח תפילין בגלל שיקולי כדאיות, אז אתה קורא לך בטענות, אבל אני בטוח שיש צדיקים ותמימים שמניחים תפילין או בודקים חמץ לענייננו, זה אותו דבר, מתוך דבקות עילאית ומתוך רצון לקיים את דבר השם ותו לא, ללא תמורה וללא שכר. למה אתה מאשים את כל עם ישראל בדברים לא, לא, לא צודקים? כן.
כשאנחנו מקיים מצוות, לדוגמה, בדיקת חמץ, יש נשב בחי בהם, הוא לא צריך להסתכל בשביל זה. בסופו של דבר נותן ציווי במקום לנביא, הוא אומר, זה דבר מסוים. אז גם אם זה יפתור סכנה, אפילו אם זה צריך למות, תעשה את זה, זה לא שיקול עכשיו.
למה? למה?
כי זה לא מצווה, הוא אומר, אתה עושה את זה, אז הוא פחת את השיקולים. זה לא קודש את השיקולים משלו, אתה יודע את זה.
הוא אומר, רוץ לבצע איזה תפקיד, ואתה נמצא בקומה העליונה של איזה בניין, אז אתה תקפוץ לכביש כדי לבצע את התפקיד, או תרד במדרגות. אם הקדוש מציבה אותי, אז זה לא מעניינת, אני פורס את המפליים ואף.
ברור,
לא
רוצה לעשות ניסים, אבל אם צריך להסתכל, אתה תסתכל, זה התפקיד. התפקיד דורש תיקונים,
זה לא נכון. אתם לא, זה נכון, אבל השורש, השורש של העניין פה הוא...
שונה לגמרי.
השורש...
ההפק
שונה לגמרי.
נו,
אושר, אתה תביא לנו אושר, תביא אותנו
מהבעיה עכשיו. הרב באמת, זה קודם כל גישה ש...
אני לא מייצג שום גישה,
אני
שאלתי האם זה דומה.
לפי השאלה של הרב, יש אולי ששמואל באמת חשש שעומד לקרות לו משהו, אבל הפתיחה פה וגם סוף של הפרק קודם עושה רושם שזה לא מדי, אז הדו שיח פה לא מתנהל על זה, כי באמת לא שמואל לדעתי. הוא לא פחד משאול שהוא ירוג אותו, והקדוש ברוך הוא לא ענה לו תשובה, אל תדאג, הוא לא ירוג אותך.
הוא לא אמר, השם באמת לא אמר, אל תדאג, הוא ענה לו תדאג ותדאג. זה שלא ירוג אותך, אתה צריך לעשות תחבולה.
השאלה אם באמת הוא פחד או שזה נובע מהתאבלות על שישמואל יתאבל על שאול,
תראה, אתה הולך להגיד את הברובנל, אני אקרא את הברובנל ותגיד אם זה אותו מתכוון לומר. ואתה מכוון את דעתו, ואז אנחנו נתרוך את זה יחד, זה יותר קצר. תקשיב, בסדר? מפני ששמואל לא רצה למשוח איש בחיי שאול, והיה רע בעיניו ההליכה הזאת, נצל ואמר, איך אלך בשמע שאול והרגעני, אם היא יותר יודע שהאל לא יודע לעזוב את חסידיו לעולם נשמרו. ואם היות שהאל יתברך יודע מחשבות בני אדם, היו בוחרים הנביאים טוענות כדי שלא לומר בפירוש את כוונותיהם בפני הקדוש ברוך הוא. והייתה תשובה ממין השאלה כדי לפייסות את דברים. אז כולם כאן מדברים את כולם. אבל כדי לא להגיד לקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז אני אומר איך אלך בשמה שהוא לא הרגעני. וקדוש ברוך הוא נכנס לתפקיד, הוא אומר, אתה יודע מה, אני יודע, הרי אני קורא את לבך, ואני יודע מה אתה באמת רוצה, אבל אתה יודע מה, אם זה תירוץ שאתה רוצה, אז אני מוצא תירוץ נגדי. זה לא מוצא חן בעיניי, זה לא אומר, בשביל המטה. גם לא מה שאתה אומר, וגם לא מה שאתה אומר, וגם לא מה שאתה אומר. אז תגיד אותם באמת, אפשר להבין ככה, עד כדי כך, להגזים. מה יש?
יש איזה גם מה שזה
בקבילה בתנ"ך, בבקשה.
היה את זה גם בבראשית, היה אחיך
קין, הבל, קין אומר, אומר, אחי אנוכי. אז מה אומר לך, קדוש ברוך הוא? טיפש, לא אתה. קין, כל בני אחיך זועקים אליי, זועקים אליי מן האדמה. מה זה, שאני לא יודע? הקדוש הוא לא נכנס, הוא בכלל לא נכנס.
מה השאלה הזאת? הוא לא ידע.
זה לא אותו דבר פה.
השאלה הראשונית.
קדוש ברוך הוא נכנס
לדברים.
אני לא רואה את ההגבלה הזאת, רואה את ההבדל הגדול. קדוש ברוך הוא שאומר, אי אבן אחיך הוא נכנס כמו בדברים, וגם זה צריך לבאר בתי, ולמה קדוש ברוך הוא נכנס עם אדם בדברים. אבל כשהוא מנסה באמת לתפוס טרמפ על הדבר הזה, קדוש ברוך הוא מיד מוריד אותו בחומרה. בוא, קדוש ברוך הוא לא רק שהוא לא מוריד את שמואל מזה, אלא הוא נכנס אליו. אל המשחק הזה, סביר, לא סביר בעיניי, זה חריף מדי. חריף מדי בעיניי, בסדר? אתה לא כועס אליי, אתה יכול להגיד, כיוונתי לדעת גדולים. כן, אז את שורש העניין רבותיי לא אמרנו. אז אנחנו, טוב, אחרון ודאי. זה רק מקשה כמובן יותר את העניין עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא הנקודה לפי דעתי. חז"ל היו צודקים ב-100%, אם היו אומרים שנביא נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא בהוראת שעה ללכת ולעשות פעולה מסוימת, אסור לו לעזור אותו מבחינתיות. ואתה פשוט מוכתר, אבל על מדהים אנחנו שומרים שומרי חוק. למה? כי בדרכים, אם אתה נוסע במהירות 150 קילומטר, אתה מסכן את עצמך ואת שאר עוברי הדרך, וזה שכיחה את זה כאן. כלומר, את לא מגיד לנביא, בגלל שהשם ציווה לך, אתה יכול ללכת באמצע הכביש, להגיד, אף אחד לא ידרוס אותי. אתה לא צריך להיזהר ממכוניות. גם נביא צריך להיזהר בדרכים כשהוא ממלא את תפקידו הנבואי. אם זה מה שהגמרא הייתה אומרת, אז לא היו לי בעיות עם הגמרא הזאת. כי ברור שנביא במסגרת תפקידו הנבואי צריך להתנהג מתוך ביטחון בקדוש ברוך הוא שלא יאונה לו כל רע, במה דברים אמורים, ורע מיוחד, בלתי צפוי. אבל רע יומיומי, וזה תשריכה, נחשים, עקרבים במקום שמצויים, מכוניות במקום שמצויות, חוקי הטבע במקום שמצויים, כן? פשיטה שנביא צריך להיזהר, אז כמו כל אדם. כמו כל אדם, נכון. הוא לא יכול מאחורי התפקיד הנבואי לזלזל בסכנות הרגילות, הנורמליות, היומיומיות. זה לא המקרים שלנו, רבותיי. מאיפה באות הסכנות? הבנות במקרה שלנו? ממי הן באות? משאול. למה הן באות משאול? בגלל הציווי הנבואי. הרי שאול לא יהרוג סתם את שמואל. אם הוא ירצה להרוג את שמואל, למה הוא ירצה לעשות זאת? כדי לסכל את הצו האלוקי שהורה לשמואל למשוך מישהו אחר. כלומר, מתייצב פה מלך שמנסה להיות נגד הצו הנבואי, לשבש את המהלך האלוקי שנעשה באמצעות הנביא. זה המקרה בדיוק של ירמיהו. ועל זה בדיוק אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, אני יודע שירדפו אותך על... ושהיא אומרת לאליהו, בגלל שאתה רצת את אבי הבעל, אני אשים את נפשך כנפש אחד מהם. כאן כשהנביא מתקפל, זה לא סכנה מצויה. זאת סכנה שאינה מצויה, זאת סכנה שנובעת מעצם מילוי התפקיד הנבואי. מעצם העובדה שהנביא עומד על משמרתו, נוצרת סכנה של המתנגדים. מי הם המתנגדים? אויבי השם, שונאי השם. שאול זה חריף להגיד עליו את זה. אבל לפחות אויבי הנבואה הספציפית. אז כאן הנביא צריך להגיד, סכנה כזאת אין ספק שקדוש ברוך הוא יציל אותי ממנה. הוא לא יציל אותי מתאונות דרכים אם אני לא אזהר. במקום דשכיחה אל זקה. אבל הוא כן יציל אותי ממי שישים לי רגל כדי שאני לא אוכל למלא את תפקידי. על מי מוטל התפקיד הזה אם לא היה קדוש ברוך הוא? הוא שלח אותי! הוא רוצה שהמשימה תתבצע! הוא צריך לדאוג שיהיו לי תנאים לכך. זה ההבדל העקרוני בין המקרה של שכיחה הזק הרגיל לבין המקרה שההזק אמנם שכיחה, אבל מאיזה סיבות הוא שכיחה? מאיפה? ממי הפך את ההזק למצוי? המתנגדים לנבואה והרוצים להחשיב את הנביא במילוי תפקידו. זה דבר פלא שהנביא צריך לחשוש מפני דברים כאלה. אבל הגמרא לא חילקה. וזה דבר באמת שזה מצריך הסתר. לפני שנגיע, אתה יכול כבר לחלק את הדף. תוך כדי זה שאתם מחלקים, אני רוצה לעמוד על תשובתו של הרמב״ם. בפרק שביעי משמונה פרקים. אתם שמונה פרקים הרי למדתם אותו, נכון? אני לא למדתי שלא נעשה משאל, כולם נעשה שמונה פרקים לרמב״ם. אז מה אומר הרמב״ם בעניין הזה? מה אומר הרמב״ם בשבילתנו? פרק ז' משמונה פרקים. רמז, מסכי הנבאים, או מסכי הנבואה, מה שהרמב״ם קורא. מה? מה עם המסכים של הנביאים? מידות, חיתויות המידות שיש לנביאים. הרמב"ם אומר, הנביאים אינם מושלמים. לכל נביא יש חסרונות. והחסרונות האלה מהווים מסכים חוצצים של הנבואה. ואז הוא מראה לנו נביא אחר נביא, חוץ ממשה רבנו עליו שלום, נביא אחר נביא, שלכל נביא היה חסרון מסוים. מה החסרון של שמואל, אומר הרמב״ם? בפרק 78 פסוקים. מה החסרון של שמואל הנביא? איזה פחיתות מידות הייתה לו? אומר הרמב״ם שהוא היה פחדן. ככה. וכן מצאנו בשמואל שנרתע מפני שאול. אלו המידות וכיוצא בהם הם מסכי הנביאים עליהם השלום. כלומר, לדעתו באמת שמואל גילה פה פחד. טוב, זה לא מתרץ את השאלה שלנו, כי נניח ששמואל היה פחדה. יכול להיות, הייתה לו תכונה, אף על פי שמה אמרה עליו אמו ערב לידתו? מה אמרה עליו אמו? מה עליו? תפתחו עוד יותר גל את זה טוב שמואל. יש בעיה מסוימת שאין רצף כאן בלימון. מה אמרה אמו? זה פסוק י' א', הוא מורה לא יעלה על ראשו. ונחלקו בזה תנאים במסכת נזיר, ראי שמואל היה נזיר. והביטוי מורה לא יעלה על ראשו, זאת אומרת, טער לא יעלה על ראשו. אין לנו שום ראייה חוץ מהפסוק הזה ששמואל היה נזיר. ולכן, זאת אומרת, רבי מאיר, אני חולק על רבי מאיר, ותנא אחר אומר שם במשנה במסכת נזיר, שמואל לא היה נשיא, זה מה שכתוב מורה לא יעלה על ראשו, כוונה פחד. זה לא יכול. פחד. ועל זה שואל לברפלוקטו שלו, איך אתה אומר פחד לא יעלה על ראשו, הרי מצאנו אותו שהוא פוחד. איפה מצאנו אותו פוחד? כאן, בפרק שלנו. זה הגמרא בנזיר אומרת, זה מופיע בנזיר. אז הרמב״ם בוודאי יכול להסתמך על הגמרא בנזיר, נגיד אתם רואים שהגמרא רואה את שמואל כמי שפחד. ומה שאמרה אמו לא מתקיים בו, אם כוונתה הייתה פחד לא יעלה על ראשו, זה לא מתקיים כי הוא פחד. וזה מסך שחוצץ בנבואה. מה זה לא מתערף בשאלתנו?
הוא
בעד השם. אז השם היה צריך להגיד לו, אתה פוחד? אני אהיה איתך להצליח, להרגיע את פחדו, לעודד אותו. למה הקדוש ברוך הוא מאשר לו את הפחד הזה, בייחוד אחרי שהגדרנו את הפחד כחציצה, כמסך נבואי? אבל על כל פנים, הרמב"ם בוודאי הוא ישמח על כך, לא ישמח, אבל יאשר את התזה שלו, מזה שמיד בהמשך הסיפור, אנחנו רואים שהמסך של הפחד אכן חוצץ בכושר הנבואה של שמואל. איפה? בבית לחם. הוא רק פחד, מיד נוצר מסך, מיד הוא בא לבית לחם והוא לא רואה מכוחה. וכושר הנבואי שלו נפגע. הרמב"ם בוודאי יראה בזה תוצאה מיידית בהתגלות הפחד אצל שמואל. אבל זה כאמור לא פותר לנו את הבעיות, את הבעיה של תשובת השם. למה השם לא אמר לו כמו שהוא אמר לירמיהו? כן, אז אנחנו באים עכשיו אל הדבר שלפי דעתי הוא העמוק והמספק ביותר, והוא הם דבריו של הנשיא מגולוז'ין בפירושו על התורה האמת דבר. אני רק נמצא את זה. אמר על אליהו הנביא, תסלחו לי, אבל אמרנו שהבעיה של אליהו דומה מאוד לבעיה של שמואל, הבעיה של שמואל אפילו יותר חריפה, ואני דן בדברים האלה גם על זה וגם על זה. טוב, כאשר הנה נפתחה רק את הקושייה פה, ויהו ויקום וילך לנפשו ויבוא באר שבע, כדאי לדעת שהיו כתבי יד, ישנם כתבי יד מסורתיים שקוראים בפסוק הזה לא ויהו אלא ויירא. בכלל אני רוצה להגיד לכם, השורש ראו וירו, שני שורשים לגמרי שונים, זה יהיו ריש א' וזה ריש א' ה', אבל הפעלים הנגזרים מהם הם הרבה פעמים פעלים דומים, והרבה פעמים אנחנו מוצאים מבוכה. כלומר, זה שהפעלים האלה מלשון אופן ללשון במקרא בהרבה מאוד מקומות, זה דבר, אפילו בפרשת השבוע מצאנו מלשון אופן ללשון של ראו וירו, פרשת כי תבוא. אבל יש מקומות שבהם אתה מסתפק, למה הכוונה? למשל, בהפטרת השבת, קראנו, אז תראי, וואי, אין לנו מקום. אנחנו קראנו בהפטרה, אז תראי. כך כתוב, אז תראי ונהר, ופחד, על רחב לבובך. מה פירוש? לפי הניקוד, לפי הכתיב החסר של תראי, אז מה השורש? מה? ראו. למה תראי? כי לפני כן נאמרנו, אי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו בעולם. בנייך ורחוק יבואו, ובנותייך המצד תאמנה. אז תראי, אחרי שאמרו לך, אי סביב עינייך וראי, אז תראי, ונהר. מה זה נהר? מה? לי? לזרוח, כן, פנים צוהלות, נהר. השורש נהר זה אור בארמית. גם בעברית זה כנראה יש שורש כזה של אור. זה מופיע ביור כמה פעמים. אז תראי ונהר, ופחד ורחב לבבך. מה זה פחד? ומה זה רחב? ולמה פחד? למה צריך לפחות? אם נהר, אז נהר גם פחד. רוב יקרים שהוא אדם שמתחיל בצורה טובה, לבוא בהתחלה ככה מגביר את פעימותיו, גם אם נפלו לו בצורה רעה אחת, וגם בצורה טובה, בשניהם יש סכנה דומה, כן, מלסון למישהו זכית במפעל הפיס, הוא עלול לקבל את כיף לב, צריך להיות יותר בצורה לא בטוטו, ששם שמועים יותר גדולים. צריך להיות יותר בצורה כזאת, לא אומרים טוטו? לא, 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 אז מבשרים בשורה לאדם, צריך לבוא אליו ישר רופא, הוא מקבל את כתפי. אני אומר את זה ברצינות, אנשים קיבלו את כתפי לב בגלל שהם ביטלו בשורות או לא. אז גם פה פחד, הפעם הראשונה שאתה מגיב תגובה לב פוחד, אחר כך הוא נרפא ומתרחב והכל בא למקום. יש כתבי יד עבריים שתראי כתוב עם יוד. ואז, פירושו של דבר, אתם פחדים, השורש הוא ירוק, ואז התקבולת היא ברורה, תראי ונער, הוא פחד ורחב לבבל. כנגד הוא פחד תראי, זה סינונים, וכנגד ונער זה רחב לבבל. זה הרבה מקומות. מה? אני הסברתי, רק לפני רגע, שמי שזוכה בלוטו, בטוטו, בפייס, או כל דבר כזה, גם יכול... הפחד זה לא פחד של... פחד ממשהו, אלא שינוי פתאומי גורם לפחד אצל האדם. אפילו שינוי לטובה גורם לו איזה פחד פתאומי. כל שינוי דרמטי מפחיד את האדם, אפילו אם זה לטובה. ההבדל הוא מה קורה אחרי כן. אחרי כן ונהר, אחרי כן ורחב לבבל. אוקיי, אז מה שרציתי לומר, בהרבה מקומות בתנ״ך שורש רעו וירו יוצר איזה בעייתיות. למשל, וירא, ויקום מלך אל נפשו ויבוא באר שבע, יש כתבי יד עבריים שעושים פה וירא בשני יהודים. קשה שלא להצטרף לשירת הזוהר, אני כותב, אבל זה הזוהר, זה לא אני. אחי אליהו, כיוון דאי הוא גזר וקודשי בריך הוא מקיים, והוא גזר על השמיים שלא להוריד מטר. איך תחיל אי ומזבל דשדרת לי, דשדרת לי, כעת מחר עשינו את נפשך כנפש אחד מהם, ומיד תחיל וערק על נפשי. למתקשים בערבית יש תרגום בסוגריים. עכשיו, מה זה מיד דחיל? איפה כתוב שהוא דחיל? איפה כתוב דחיל? ביער, בזוהר, כמעט בטוח שהזוהר קרה פה ביירה. ביירה, ביעקב, דחיל? זה רק על נפשי, זה ציטוט הכתוב. וירא, ויהיה לך עם נפשו. דחיל, זה רק על נפשי. כמעט בטוח, לזה גם חומד את ההערה פה, אני מפנה להערה חמש שלא נמצא בפניכם, אני אומר את זה שכנראה זוהר גם מצטרף פה לגורסים וירא. ואז אני אומר, ברכתו של אליהו מזכירה כמובן את שמואל, והתשובה שניתנת בתלמוד, יש לכם פה בהערה 14 את כל המראה מקומות, פסחים, יומה, קידושים, חולין. גם הזוהר עונה אותה תשובה לאליהו. הו כמוה, לצדיקאיה לא באן לאטרך למראהון, באתר דמילקה השתכחת לעינה. כדאבנה לשמואל, נכתיב איך אלך לשמע שאול והרגני, אמר לו, אלך בקר תקחתי אתך, ופחי אליהו, אותו דבר אליהו. כיוון דחמה, כיוון שהוא ראה שנילקה השתכח, לא באי להפרחה למראי. זאת התשובה, כמו לזוהר פשוט לוקח את התשובה של חז"ל בגמרא, בתלמוד, על שמואל, ומעתיק אותה גם לאליהו. טוב, מה זה? במה זה שונה?
הגמרא אומרת שהקדוש
ברוך הוא
לא
יגיע
מפני
זה, ואז שמבחינת הנביא
הוא לא
נותן
לגעת
את הדרך. נכון, זה קל. טוב, אז כאן אני מקשה את הקושייה שהקשינו לפני רגע ומביא את הפסוקים בירמיהו. הנציב, אני מדלג, הנציב פקח את עינינו להבין נכונה את דברי חז"ל הללו, שבמקום שבו ההזק שכיח לא חל הכלל של שולחן מצווה עליו נזוקים, אף לא בנוגע לנביאים. בפירושה לתורה אמץ דבר ומעמידנו על ההקשר שבו מתרחש הרוסיח בין שמואל להשם. אומר הנציב, אף על גב זה שלוחי מצווה אינם נזוקים, אינו אלא במקום שלא שכיח ההזק כידוע, זה כלל אינו אלא במי שעושה מצווה כטבע האדם. לכבוד שכר וגמול, כאן יום יכול לציין לעצמו שהוא סיגן מדברי הנציב, אבל תכף תראה. אם בעולם הזה, אם בעולם הבא. אבל מי שהוא מופרש להשם, בלי שום רצון עצמו כלל, אינו ראוי לפחד משום דבר, אפילו מהזק הזה שכיחה. אבל ודאי לא כל אדם זוכה לך. מי אמור לבכות לקיים את מצוות השם מתוך התלהבות ובלי שום חשבונות? הנביא. אדם נורמלי שאיננו נביא, מקיים את המצוות מתוך תקוות גמול, גמול בעולם הזה, גמול בעולם הבא. אדם לא, אלוהים עשה את האדם ישר, אמנם והם ביקשו חשבונות רבים. האדם מבקש חשבונות, רק אנשים צדיקים יחידים מקיימים את המצוות בלא שום תקוות שכר. כלומר, מתוך דבקות במצווה, בואו נאמר, מסתייגות, רבים מקיימים את המצוות לא מתוך תקוות שכר, אלא מצוות אנשים מלומדה. אפילו תקוות שכר, אפילו זה, לא מדבר עליהם. כלומר, הם פשוט מקיימים את המצוות כי כך הם הורגלו. הם לא חושבים ולא מתכוונים, לא טוב ולא רע. הרבה אנשים אחרים מתכוונים את שכר בעולם הזה ובעולם הבא. ורק יחידי סבולה הם שמקיימים את המצוות מתוך דבקות בקדוש ברוך הוא וללא תקוות שכר בכלל, לא זה, זה המניע שלהם. שלא על מנת לקבל פרט. אבל לא סתם שלא על מנת לקבל פרט, אלא מתוך דבקות בציווי ובמצווה. מתוך התלהבות ומתוך תחושה של קדושה בעשיית המצווה. זה מעטים ביותר. עכשיו, הנביא, מה אנחנו מצפים ממנו? שהוא בוודאי שייך ליחידי סבולה הללו, אין ספק. והנה שמואל הנביא הגיע למידה גבוהה זו. משום, כלומר באופן כללי, משום חילה שייקח רגלת בקר. כי נביא ודאי עושה תפקידו ללא תקוות שכר וללא שום חשבונות. השם בעצמו מצווה עליו ועושה ממש את צו השם. זה מה שליאור התכוון בהתחלת הדברים שלו, כן? שיש הבדל בין נביא שמקבל מצווה ישירות ואת השם, התורה כי כך חינכו אותו, או כי הוא מצפה לגמול. במקרה הזה אומר הנציב, אבל שמואל הרגיש בעצמו שהיה מתעצב באותו עניין על שאול כידוע. איפה זה ידוע?
מלפני
כן. מזה שהוא זעק אל השם כל הלילה. מזה שהוא התאבל אל שאול כל ימי חייו. מזה שהקדוש ברוך הוא צריך לנהור בו לפני שהוא ציווה עליו ללכת אל ישי. וכך אמר לו השם, עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מסתים ממלוך לישראל? קום! ולך עליך שמן ולך לשלחך אל ישי. תצא מהאבלות שלך על שאול. ובכן, שמואל איננו מזדהה, אומר הנשיא, עם הצו האלוקי, ולא מצא בלבבו שמחה של מצווה שמגיע לאהבת השם ולדבקות, משום כך שאל בדין, איך אלך משמע שאול ורגני, והקדוש ברוך הוא ישיבו כהלכה, הגלת בקר ושכח בידך. כלומר, הנציב מתרץ פה גם את התנ"ך וגם את חז"ל. את התנ"ך, כפי שברור, את חז"ל, ומה שחז"ל אומרים, שמקום ששכיחה את זה כשני, איך הם אומרים את זה? שמואל הנביא. התשובה היא, במקרה הזה שמואל הנביא פועל, כמו שכל אחד מאיתנו מקיים מצווה, כמצווה ועושה, השם ציווה, נו, יש ברירה. צריך לקום, להתפלל בבוקר, כי כך כתוב בשולחן ערוך, וכך הנועז, וכך... אז קמים ומתפללים, אין דבקות, אין שמחה של מצווה, זה לא קיום מצווה. שמואל במקרה הזה, ורק במקרה הזה, מרגיש את עצמו כאחד האדם שפועל מתוך קריאה, מתוך ציווי, ולא מתוך שמחה של מצווה. לכן בצדק! טוען שמואל, אם אני הולך לקיים את זה לא מתוך הזדהות, אז שכיחה את זקה, איך אלך משמע שלו ברגעני, ובדר שחומר, אין, אתה בדרגה כזו? אז הגלת בקר תיקחתי אותך. וחז"ל פה שישבו את המקרה הזה לבדיקת חמץ של כל ישראל, של כל אדם רגיל, ולשאר מקיימי מצוות רגילים, במקרה זה הם צדקו. אז איך אלך משמע שלו ברגעני, זה זעקה של אי הזדהות, כאן אנחנו מגיעים אל הבור בנהל. אומרים, לא צריך להגיד את הדבר החריף של הברזלאל, שזה הכל תירוץ. זה לא תירוץ, זה אמת. אבל זה מה שאומר בדיוק הברזלאל. הברזלאל אומר, באמת, הוא לא רצה, היה רע בעיניו ההליכה הזאת. התנצל ואמר, איך הולך בשנה שהוא לא רגעני. זה לא שקר, בזה אנחנו מתכנים את מה הברזלאל. זה לא שקר, מה זה? זה הבעת פחד שנובעת מהכרה שהוא לא רוצה לבצע את זה, והוא לא ראוי להגנה אלוקית. ואני לא רוצה לבצע את זה, כיוון שאני הולך לעשות את זה רק עם מצווה ועושה, אינני ראוי להגנה אלוקית. אם אינני ראוי להגנה אלוקית, איך לב בשביל מה שהוא לא רגעני? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תחילה ציוויתי עליך, כי ציפיתי שאתה תתעשת, תשנה את עמדתך, תפסיק להתאבל על שאול, ותלך לעשות את מה שאני מצווה אותך מתוך שמחה. עכשיו בשאלתך אתה מגלה שאינך שמח במצווה ואינך דבק במצווה, ועל כן אתה זקוק להגנה, רגלת בקר תיקח בידך. זה בעצם מה שחז"ל מציב. זה ממוצע בין דברי חז"ל פשוטם לבין דברי אברבנאל של מדרש. כלומר, הם מחליפים יותר מדי מפני שנוכל לקבל אותם. בין שני הדברים האלה הוא נותן מאברבנאל את היסוד שלו, ומפרט בין תורתו את דברי חז"ל, ומבאר נכונה גם את המקרא וגם את דברי חז"ל. הנציב הזה זה דבר נפלא ביותר. בהמשך הדברים אני גם אומר שהתירוץ הזה מתאים לאליהו הנביא, שזה ההסבר גם להתנהגותו של אליהו הנביא. עכשיו לפנינו המפתח, רבותיי, לכל הפרק. זה המפתח לכל הפרק. ההתעצבות של שמואל לליבו, חוסר ההזדהות שלו עם מצב האלוקי, זה המפתח לכל התמיהות האחרות בפרק ולכל רשימת ההבדלים שחלק מהם נמחקו כבר בין הסיפור על שאול לבין הסיפור על שמואל. ושים לב לדבר, גם במשיכתו של שאול היית עלול לחשוד בשמואל הנביא שהוא לא מזהה מה שהולך לקרות פה. שהרי פרק אחד לפני כן, פרק ח', בא העם ומבקש מלך, ומה נאמר שם בפרק ח', שהדבר חרה מאוד לשמואל הנביא והוא צעק אל השם. מה? כלומר באמת לא אותך מעשו כי אותי מעשו. כלומר באמת שמואל נפגע מאוד מהבקשה של המלך, ואף על פי כן ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר לו שמע בקולם ונלכת למלך, שמואל שכח את עצמו, שכח את הפגיעה שלו, שכח את הצעקה שהוא צעק אל השם קודם לכן, ונכנס לתפקיד הלאומי של מינוי מלך בשמחה, בהתלהבות ובאהבה רבה. כל מי שקורא, כל מה שאני אומר לכם זה הפוך כמעט ממה שכתוב במדרי המקרא, זה פלא איך הם קראו את התנ"ך, אני ממש לא יכול להבין את זה. כל מי שקורא את פרקים ט' וי' חש ששמואל עושה את התפקיד שלו למנות מלך בשמחה ובהתלהבות, לא יאומן. וזה באמת דבר גדול. הוא הולך למסור את הנהגת העם, להשקיע אותה מידיו ולמסור אותה לידיים אחרות. והוא עושה את זה בשמחה ובטוב לבב. והיחס הנפשי שלו לנבחר, לרשת אותו בעצם, הוא יחס נפשי של אב לבנו ממש. כל מה שרשמנו על הלוח אומר את זה. שונה הדבר ביחס לדוד. כאן שמואל לא מזדהה עם השליחות. כאן שמואל מתמרמר, כאן שמואל פועל כמצווה ולא כמזדהה. למה? כידוע, אומר הנביא, בגלל אהבתו לשאול. אהבתו לשאול זה מין אהבת, כמו שאמרתי קודם, אהבת אב לבנו. זה איזו אהבה ראשונה לאדם שנבחר לתפקיד הנהגת ישראל. זה יצירה שהוא יצר. הוא מרגיש שהוא יצר את שאול, הוא הפך אותו למלך, הוא ליווה אותו, הוא ביקר את מעשיו גם. הוא לא יכול להתנתק מהאהבה הזאת. וכתוצאה מכך הוא לא יכול לשמוח בכך שהוא עצמו הופך להיות המכשיר למנות מישהו שירש מקומו של שאול אהוב ליבו. הוא זעק אל השם כל הלילה, ואחר כך כפוי במצוות אלוקים, הוא פוגש את שאול וצועק עליו. אבל הוא צועק עליו בשם השם, הוא בליבו פנימה מחרסם הצער של ויזעק אל השם כל הלילה. ואחר כך הוא לא יסף לראותו עוד כל ימי חייו, אבל הוא לא מתנחם, הוא לא הסתגל לרעיון הזה. כל חייו הוא מתאבל אל שאול עד שהקדוש ברוך הוא גוער בו. אבל הגערה הזאת לא משיגה את מטרתה. הוא מוכן לקיים את מצוות השם, אבל הוא לא מצליח להשתחרר מהאבל שלו על שאול. ואז הוא אומר, אני לא מרגיש את עצמי מוגן, איך אלך ושמע שאול והאורגן? והקדוש ברוך הוא אומר לו, את דעת בקר תיקח, אתה צריך באמת הגנה איתך. אתה צריך הערמה. והנה אני אומר לך איך להאב. והוא עושה את מה שהשם אומר לו, ומגיע למשוח את נעים זמירות ישראל, את דוד מלכנו. בא עם עגלת בקר ושואלים אותו שלום בואיך, ויחרדו חרדה, זה שוב האווירה הקשה, חרדים לבואו, פניו לא מבשרות שמחה קרבה לבית לחם, ולכן שואלים אותו שלום בואיך, והוא עונה שלום, תתבוח להשם באתי, התקדשו ותניתי בזבה, ויקדש את ישי ואת זונה וקרא להם לזבה. ואז שוב כתוצאה מה חוסר השמחה, חוסר ההזדהות, הקשר הנפשי שאיננו ניתק בינו לבין שאול, הוא לא מצליח להשתחרר מדמותו של שאול ועל כן הוא נכשל בנבואה. כלומר, אנחנו מצטרפים לרמב״ם בעניין מסכי הנבואה, אבל לא הפחד הוא מסך הנבואה פה, אלא העצבות וחוסר ההזדהות עם המשימה המוטלת על כתפיו. זה מסך הנבואה. וכשהוא מבצע תפקיד נבואי ללא שמחה או ללא הזדהות מתוך קשר נפשי עם מישהו אחר, אז הוא לא רואה נכוחה. אז הנבואה שלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו להיכשל בה פעם אחר פעם. ולכישלון הזה כמובן יש קשר לשאול. על הפסוק שמדובר בו על אליעב, ויהי בבואב וירא את אליעב ויאמר אך נגד אדוני משיחו. בעיר הרד"ק יש לרד"ק שני פירושים. פירוש אחד מפתיע מאוד, אומר הרד"ק שנגד השם משיחו זה קריאה על שאול, שאול הוא משיח השם, וזה מין תפילה אחרונה של שמואל רגע לפני האמת לפי שיטתו. הוא חושב שזהו, אולי בכל זאת הקדוש ברוך הוא יצלח למשיחו ושאול. ועל זה באה תשובת השם, אל תבט אל מראהו ולגבוה קומתו. מי היה גבוה קומה של הרד"ק? שאול, ראינו את זה בפרק ט'. אל תבט אל מראהו ולגבוה קומתו כי מאספיהו. את שאול מעש השם. תפסיק להתחנן על שאול, תיפרד ממנו. אל תסתכל, אל תאהב אותו בגלל יופיו, בגלל גבוה קומתו. תעבור הלאה. מה הקושי בו? זה פירוש מבריק אגב. מבריק ממש, אבל מה הקושי בו? אליעב הוא לא הנבחר, מה הבעיה? מה הסוף של הפסוק? טוב, הכל את שאול אומר הרד"ק. אתה רואה את שאול לעיניים, ואני רואה את לבבו של שאול שהוא לא כשר כבר, ולכן הוא נפסל ממלוכה. או, הפסוק הבא הוא כשר, מה? גם בזה לא בחר השם, הרי לא שמענו בכלל שהוא לא בחר ב... הרי על אליעב לא נאמר עדיין כלום. היה צריך קודם כל לכתוב על אליעב, תעזוב את שאול, וגם אליעב הוא לא נבחר. גם בזה לא בחר השם, מה, גם לרבות שאול? אבל מה עם אליעב? אז אליעב יצא בלי הנמקה, למה אליעב הוא לא מלך? אבל ברור שגם בזה בא לרבות את אליעב. איפה מצאנו שאליעב לא נבחר? הרי כל הדיון לפי הרד"ק היה על שאול, זה קושי גדול על הפירוש הזה. לכן הרד"ק מביא באמת פירוש שני, שהדברים הם מסתובבים על אליעב, וזה הפירוש המקובל. אך נגד השם משיחו, שראה דוד שמואל את אליעב, אך נגד, אוף, זה באמת, על זה אני מוכן להתפשר. זה מוצא חן בעיניי. למה הוא מוצא חן בעיניו? כי הוא דומה לשאול. אומר לו הקדוש ברוך הוא, שוב אתה עם שאול שלך. גם באליעב אתה רואה את שאול. אל תבט אל מראהו אל גבוה קומתו כי מאסתיהו. לא הגובה קובע, די, הגובה נכשל כבר, אנחנו לא בוחרים יותר מלאכים לפי הגובה. אז זה כמובן, זה הפירוש הפשוט, אבל הפירוש הראשון של הרד"ק הוא אמיתי מאוד, בגלל שגם כשהדברים נסובים לפי הפשט על אליעב, מי שעומד ברקע זה דמותו של שאול.
מה זה מאסתיהו?
מאסתיהו מזכיר את שאול, לכן זה מה שהביא את הרד"ק, המילה מאסתיהו הביא את הרד"ק לפירוש הראשון. טוב, זו שאלה שחז"ל שואלים כידוע ועונים תשובה קשה מאוד במסכת פסוחים. השם מאס אליעב בגלל שהוא היה כעסן, בגלל הכעס, לא בגלל הכעס, בגלל שהוא כעס. איפה מצאנו שהוא כועס? בפרק הבא. טוב, זה תמוה מאוד, אנחנו נדבר על זה, לא עכשיו. על כל פנים, כן, אנחנו צריכים כבר לסיים. משה רבנו לא נמצא בהנגע של שמואל. זה לא הפשט, זה לא לפי הפשט, אתה לצורך את זה. עכשיו רבותיי, בואו נחזור לענייננו, כלומר, כל הכובד באווירה של הפרק, כל אי הלימות, כל האווירה המתוחה, הכל נובע מהיסוד הזה של חוסר הזדמנות עם השליחות הנבואית של שמואל, זה שאין נשיקה, זה שאין דיבורים, זה שאין ברור מי זה המלך הזה, מה שמו כי לדע, זה שהקדוש ברוך הוא גוער בו, קום משחרר כי זהו, מה אתה יושב ומשחרר עומד, קום, עמוד על רגליך ומשחרר. כל ההתנהגות הזאת חז"ל חשים בה את התחושה הזאת של אי רצון מצד שמואל להעביר את המלוכה לשאול אל דוד, ושמואל עושה את זה כמי שכפוי לעשות את זה ולא כמי ששמח לעשות את זה. זה אומר שהתחלת דרכו של דוד איננה סוגה בשושנים. תחילת דרכו של דוד היא באירוע לא נעים דווקא. אבל דוד יצטרך להתגבר לא רק על הבעיה הזאת, הדברים שדוד יצטרך להתגבר עליהם לקראת היותו מלך הם הרבה יותר חמורות מהבעיה הזאת. טוב, זהו, תודה.